תוכנית הבוקר. בוקר טוב, נלי תגר.
מתוקה שלי, איזה כיף. תשמעי, אני חובה, אני מרגישה כמו משה כחלון בממשלות המעבר, שהוא כבר הודיע אלף פעם שהוא עוזב. הוא עוזב, ואז הוא פשוט נקלע עוד שנתיים, נשאר שר
אוצר. נכון, זה לא השבוע האחרון שלנו, אנחנו נשארים עוד חודש פה. אבל בסדר, מה זה זמן, נלי? מה הוא זמן?
יש משהו שבני אדם קבעו, זה מה שאמרתי לרשי.
את יודעת מה, שמעתי על זה משהו ממש מעניין, אפשר בשבע ושלוש דקות להטריד אותך בנושא הזמן?
אני קודם כל, את צריכה להטריד אותי בכל שעה בנושא הזמן.
אוקיי, אז דבר ראשון, מה שרציתי להגיד על נושא הזמן, זה דבר שלמדתי במכון המדעי אינסטגרם, והיה שם איזה מדען, שדיבר על זמן ואמר, אני אנסה לקצר, זמן הוא בעצם, הוא לא זז באמת. נגיד, את לא יכולה ללכת לעבר, נכון?
לא.
ואת גם לא יכולה ללכת לעתיד.
מצערנו.
אז הזמן הוא לא מקום. ולכן הוא לא זז מטעם עצמו. הזמן הוא כאילו דו-מימד. מתי הזמן מתחיל לזו... עבר...
אהבתי, אהבתי שלא.
רגע, חכי, אני אנסה פשוט לתמצת את זה, כי זה מסוים.
חברים, זה עדיין... זה רדיו תל אביב. לא התבלבלתם.
זה הכי רדיו תל אביב.
כן.
אז אם הזמן הוא בעצם נקודה קבועה, אין לו תזוזה קדימה ואחורה, מתי יהיה? זה רק אמונה. אנחנו מאמינים שיש עבר, ואנחנו מאמינים שיש עתיד, זה בליף, הוא אומר, זה לא... משהו אמיתי, כי אי אפשר
כן היה עבר, היה לי נגיד דברים שקרו. היה נגיד, היה רגע כזה שעולמות היה ראש ממשלה, זה היה בעבר.
נכון, אלי.
היה כזה.
אבל אלי, זה היה בעבר, כי את ואני מסכימות שזה היה בעבר. אנחנו לא יכולות ללכת לשם ולהראות את זה.
לא, זה שזה לא מקום, אני מסכימה.
אבל אם זה גם לא מקום, זה גם לא זז. מתי הזמן זז, לפי המדען הזה? כשהזמן פוגש את המיינד, את התודעה האנושית, כשהתודעה האנושית תופסת זמן, היא תופסת אותו בתור תנועה. אבל אין תנועה, הזמן מטעם עצמו הוא לא זז. אם לא היה בני אדם ותודעה אנושית, לא היה זמן שזז. היה זמן, אבל הוא לא היה עבר ועתיד.
בסדר, כי הצ'יטה לא מסתובב עם שעון.
לא, מה שהוא אומר זה שהזמן הוא, איך הוא אומר את זה? הווה נצחי.
הווה מתמשך.
לא, הווה נצחי לא מתמשך, כי אין התמשכות. נצחי, הווה נצחי.
מי זה המדען הזה? מי זה המדען הזה?
עכשיו גם את השם שלו את רוצה שאני אגיד לך.
בוא נדבר איתו בתוכנית.
אני אשלח לך בפרטי. לא, זה באנגלית הוא דיבר.
אני יודעת לדבר באנגלית? אני הופעתי באנגלית אפילו. אני טובה בשפה. אני בתקופה שלימדו את זה. אני בתקופה שעוד היו מורים לאנגלית.
אני רציתי להטריד אותך פה במחשבות כאלה של קומזיץ. על מה זה זמן, וכיצד הזמן זז.
זה כאילו ישנו ג'וינט בשבע בבוקר, וגלינו במחשבות כאלה של מה זה זמן בעצם, מה זה תודעה.
בואי נמציא דברים, נכון.
שיו, והשיר של השינה, זה בעצם מדבר על אהבה, את מבינה, אנחנו ב...
טוב, בסדר, אז לא ככה.
איך ישנת בלילה, איך היה לך?
מה? כאילו ישנתי באופן ייחודי
בלילה? את לא מדרגת שנות?
לא.
אין לך את השאלה, איך ישנת?
שואלים מה חלמת, לא? בבוקר?
אני חולמת עיתים רחוקות.
לא, את חולמת, את לא זוכרת.
ככה אומרים, ככה אומרים, כן.
כן, כן, כן. אז איך ישנת, נלי?
האמת היא שבאופן מפתיע ישנתי טוב.
או, נו, מה היה חדש? מה קרה חדש?
ראיתי ששני פרקים של מקום שמח. חמש ושש.
עלה פרק האחרון.
עוד לא ראיתי, אני בחמש ושש.
לא, לא, אני בארבע, אל שלי, לא לדבר יותר מדי.
אני בדילי, אני בדילי עדיין, ו...
שלחת לנועה?
מה זאת אומרת, אני עושה לפודקאסט אחרי כל פרק, אני מקליטה עליי דעתי ודירוגי. אבל היה לי כיף, דבר שלא קרה הרבה זמן, הרבה זמן לא ראיתי כאילו סדרה עם בודה, עם איתן, לא ראיתי איתו הרבה זמן סדרה. הוא רואה מלא דברים, מלא תוכן, סדרות. אני אין לי כוח. אני יותר, כן, אתם מתאהבת לקרוא. סתם, לקרוא דברים.
אין לי לקרוא באינסטגרם.
לקרוא באינסטגרם.
לקרוא לייקים.
לא, לקרוא, כאילו כן כתבות, כתבות, דברים קצרים.
כתבות, וואלה, אסור פספס.
בדיוק.
כתבות, תקרות, מאמרים. וואי,
נט חם, חם, פושים.
אני קוראת.
קוראת.
לא, גם אני קוראת.
אני קוראת, אני קוראת.
נו.
ואז, אז לא ראינו הרבה זמן, ופתאום כאילו לראות אותו צוחק. זה כאילו...
זה היה
לי כיף, כן, זה היה לי כיף כאילו שהוא צחק מדברים, ואז ניהלנו דיון מעמיק על הפרק, וזה לא קרה הרבה זמן, מה זה הדבר האחרון שראינו, שזה הדוקומנטרי על צ'רלי שין.
אוקיי, פחות כיף.
לא, אבל כאילו כן יצא לנו לדבר.
כולם רואים עכשיו את פלוריבס, נלי, וזה גם מה שאת צריכה לראות, באפל טיווי.
פלוריבס, עוד לא ראיתי.
פלוריבס, עם פי.
עם פי.
תלכי, תראי מהר מהר. מהר מהר? כן, בטח. זו הסדרה הפילוסופית של התקופה.
פלוריבס, אני עכשיו רושמת לעצמי.
זה באפל טיווי, כמו שהיה... איך קראו לזה לפני זה? נו, שהם עובדים והם גם בחיים האמיתיים.
נו, שהוא ביים.
כן.
כן. בן סטילר.
לא משנה. אז אתם הבנתם מה התכוונו השני? בכל מקרה, פלוריבס.
שם במעלית נהיה להם...
סברנס, סברנס. סברנס, כן. ברור מה היה לה, ברור.
יו, איך היה לך החורף? היה גם איזה שש שעות.
מה יש לאישה הזאת לשאלות
הכלליות? לא, כי אני רואה
שיש עוד במעלית בטמפרטורות. מה את אוהבת לאכול? את אוהבת מרק?
עברתם לפוך, לא עברתם לפוך, עשיתם כבר מרק, כי כל מיני, אני משקט, ועכשיו אני רואה שעלייה בטמפרטורות, וזה מבאס אותי.
אז תורידי את השקט.
מציתי את הבגדים של הקיץ.
מציתי את הבגדים כללי, אני חייבת להגיד לך, אני כבר מרגישה שאני מתלבשת כמו אמירה. מיצג.
מיצג.
מיצג קטן. אתמול היה, בואו נתחיל בנושאים קצת
בגדים. כבר? אוקיי,
אתמול היה יום המאבק באלימות נגד נשים. יש שם יותר מדי זה.
כן, יום המאבק לאלימות נגד נשים, אוקיי?
נכון, ואתמול גם הייתה הוועדה של לימור סון הר מלך, שתכף אני אגיד לך איך קראו לה, ונקשר את הכל. רק רציתי לומר שביום המאבק באלימות, בישראל עשו מיצגים.
כן, כן.
די. בחיית. מיצגים, נעליים אדומות ברחבת הבימה ובזה. זה מיצגים של כל העולם, כאילו בכל העולם יש את המיצגים.
אני רוצה להגיד משהו על זה. יאללה. כי אני ראיתי גם אותך במה שתגידו, בדיוק אומרת את הדבר הזה על
מיצג. נלי, אז בי שאני חושפת פה את מחזוריי.
לא, חס וחלילה, אני אומרת שגם כשאמרת את זה, אני חשבתי על זה באופן כללי, כאילו... זה בסדר, אתה יכול לבוא ולהגיד שמשהו שהוא נמצא במוזיאון ברחבת הבימה, הוא מנותק מההקשר את יודעת, להגיד, הנאצים לא עצרו את עצמה בגלל שהיה מיצג, אוקיי? אף דבר, אף מלחמה לא נעצרה בגלל יצירת אומנות. ובכל זאת, אנחנו כן רואים שמשטרים מסוימים, ובאופן כללי בדיקטטורות, או במשטרים פחות טולרנטיים, הדבר הראשון שעוצרים, ומתנפלים עליו, הוא האומנות. אז אי אפשר להגיד שזה, שאת פועל באיזשהו חלל ריק, כי כן היה נגיד את הסגירה של התיאטרון ילדים הזה במזרח ירושלים.
רגע, נלי, לאט לאט, לא לבזבז לי נושאים, גם על הסגירה אנחנו נדבר.
לא, אני נותן דוגמה, אנשים שרפו ספרים, זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד מצד אחד, המיצג לא עושה שום דבר, ואז להתעלם מזה שהדבר הראשון שאוהבים לתקוף זה אומנות, אומנות פלסטית.
לא, קודם כל זה לא אומנות. לא מדובר באומנות, זה לא מוזיאלי, זה לא, לא, זה הפגנה.
אני לא אמרתי, זה אמנות גבוהה, אבל...
לא, לא, זה לא אמנות גם, זה לא מבקש להיות אמנות, זה הפגנה. זה צורה אחרת של הפגנה. הדבר היחיד שאני באה לומר, ואין לי שום דבר, אני מאוד מאוד צונת ביקורת הפגנות. אלה יצאו להפגין, אלה עשו משהו, ולך מהספה יש מה להגיד, וואלה יופי, תמשיכי לשבת על הספה, תציעי רעיונות איך תקן את העולם. תכונה בדרך כלל של גברים, גם אני חוטט בה, אבל זה מעצבן מאוד. אבל הטענה שלי היא לא כלפי ארגוני אנשים ושדולת אנשים שעשו את המיצגים האלה. התלונה שלי כמובן וכמובן היא כלפי המשרד, המתקרא המשרד לביטחון ביטחוני, המשרד לביטחון טרללילי, שלא עשה כלום בעניין הזה. אני לא שמעתי את השר מדבר, אני לא שמעתי את השר מדבר על
תוכניות. השר, איתמר בן גביר בכלל לא הגיע לאירוע. של זה, של
כלום, לאיזה אירוע הוא הגיע? הוא לא בנגב צועק, זה אני בא לבית, הכל פה שלי? לא יודעת מה,
כן,
מה איפה הוא עכשיו.
כן, זה מה שעושה, כן, הוא לא הולך לאלימות נגד
וזה
נשים.
וזה הדבר המקומם, הדבר המקומם הוא כלפי מדינת ישראל. שדולת הנשים וארגונים נוספים שהיו חלק מהמיצגים האלה אתמול וכן הלאה. אוקיי, אני חושבת שצריך לעשות צעקות קצת יותר גדולות, כמו שאתן עושות גם הרבה פעמים, כשהייתה את ההופעה של אייל גולן פה, כן. ועשיתם את הקמפיין המרהיב, מרהיב, מרהיב הזה של השלטי חוצות. זמר מפורסם פגע בך, את לא לבד, מאמינות לך. נהדר. אבל כשיש יום, כלומר נהדר בעיניי, בעיני המבקרת...
כן, מבקרת ההפגנות.
כן. כן. אבל בדבר הזה, זה יום המאבק הבינלאומי, זה לא יום המאבק שמישהו המציא. רגע, רק הוועדה הייתה אתמול למעמד האישה. תכף אני אקרא את כל הדבר הזה על הוועדה של לימור סון הר מלך. אבל בכל מקרה, יש את היום הזה, אני מצפה שמדינת ישראל תציין את היום הזה במשהו, ותגיד לי משהו חדש. תשמעי, לילי בן עמי,
כן. אחות של מיכל סלע שנרצחה לידי לירן מלול ב-2019 זה?
והם הקימו את
העמותה, כן.
כן, שכחתי כרגע.
דרך מיכל סלע, אני חושבת קוראים לזה.
העמותה,
פורום מיכל סלע.
לילי בן עמי והאנשים שאיתה שם, תשמעי, בכמה שנים שהן קיימות, הם יצאו עם דברים כל כך קונקרטיים, סימנים לכך שאת בזוגיות אלימה. לפני לילי בן עמי, אני לא שמעתי בשום מקום את הדבר הזה שאסור להיפרד לבד מגבר עם סכנת אלימות. עכשיו, זה נתון...
אגב, יש גם פה פרסומת ברדיו, אני לא יודעת אם כאילו יוצא לכם לשמוע פה פרסומות של מישהו שמסמן...
נכון, על נוער.
כן.
על זוגיות מסוכנת אצל נוער. אבל אני רוצה להגיד שכל הגישה הזאת, על זה שיש סימנים ויש דברים קונקרטיים שאפשר לעשות, לפני לילי בן עמי, אני לא שמעתי את זה מאף אחד.
נכון.
ואני מבינה בפמיניזם וקראתי פמיניזם, לא הייתי בזוגיות אלימות בשום, לא יודעת, אבל זה לא. לא הכרתי את הדבר הפשוט הזה שיכול להציל חיי אדם ככה במשפט. תגידי לי, המשרד לביטחון ביטחוני, לא יכל להגיע למסקנה הזאת? למה מאיפה לילי בן עמי הגיע למסקנה הזאת? מתחקיר, מחקר פשוט ביותר, היא עצמה תגיד את זה. זה לא שהיה צריך להביא עכשיו מומחי המומחים. זה מציל חיי אדם.
אבל כל דבר, יש מסקנות מאוד מאוד פשוטות, שלא מגיעים אליהם, כי יש בעיה של...
חקירה ממלכתית.
כן, לא, ממנים אנשים, לא רואים, הכל הפך להיות תעשיית של ג'ובים. את יודעת, אתמול היה גם בחירות למרכז הליכוד, אני לא יודעת אם את מכירה את החג הזה. ואני רואה את גילה גם לשרה לחדשנות, למדע, לחלל, למודיעין, למה, לא יודעת בדיוק מה.
מודיעין למיטב ידיעתי.
לא, הייתה מודיעין בשבעה באוקטובר, ואז היא עוברה מתפקידה לתפקיד אחר. מברכת את אחיה שנשאר בשליטה באיזושהי עיר, את אח שלה.
מוסר הדשים.
מוסר הדשים, מברכת את אחיה הקטן, שמר על השליטה בסניף הליכוד, בלא יודעת מה, בארם נהריים. לא יודעת, אני לא בקיאה בדיוק בדבר הזה. ואין שום התייחסות לשום דבר שאמור לשפר את החיים. האם משהו למדתי חדש, אז וי, שבעה באוקטובר ולא מתחקרים בזה, וזאת אחת הסיבות. משאירים את המצב על כנו, אם לא הופכים אותו לגרוע יותר, במה מתעסקים, עונש מוות למחבלים, כן זריקת רעל, לא זריקת רעל, ולא מתעסקים בחיים. לא מתעסקים בחיים עצמם.
אז אני גם רוצה לספר שלא
גם, אגב, תולות דרכים אותו דבר, הרלבד, מביא מסקנות, מביא מסקנות.
אבל אם אפשר רק להציק לך עוד פעם בענייני נשים,
כן.
אתמול חברת הכנסת לימור סונר מלך, שאם מישהו מעולמה שומע אותי, אנא, בואי ניפגש, את טועה בכל דבר, אני מוכרחה להגיד לך. היא עשתה אתמול, ויש לי גם סוג של הערכה אליה, בכל מקרה, היא יו"ר השדולה לנשים, לאישה הדתית והחרדית.
כן.
בתוך הוועדה למעמד האישה, שהיא בראשות חברת הכנסת מרב כהן מיש עתיד, שאני אוהבת אותה מאוד, בכל מקרה, סונר מלך היא יו"ר השדולה למען האישה הדתית והחרדית, והיא עושה לה הרבה נזקים, למרות שהיא מאוד פעילה, היא עשתה הרי כנס כזה זוגיות לדתיים, ועכשיו עוד כנס, עכשיו, אתמול הייתה את הישיבה הזאת,
הכנס
השב"ס לא הגיע, השר לא הגיע, השב"ס לא הגיע, זה היה יממה, אחרי רצח נשים, הם לא הגיעו לישיבה אתמול. אני רוצה לקנוס אותם על זה. בסדר? זה כאילו לא הגעתם לעבודה. לא הגעתם לעבודה, היה לכם משהו אחר לעשות? לא, לא היה לכם משהו אחר לעשות.
הם אמרו שכן.
בסדר? אז אני חושבת שלא, ואני רוצה לקנוס אתכם על הדבר הזה, זה כנסת ישראל, ואתם תמצאו את השעתיים האלה, ולא יודעת איך תעשו. תשלחו נציג, שב"ס. תשלחו נציג, מה זה החוצפה הזאת? אתם יודעים מה הנתונים? אתם יודעים מה הנתונים של רצח נשים בישראל? חצופים. לעומת זאת, היו אנשים אחרים בוועדה. למשל, הרב הזה...
שדיבר על הדבקים? ראית את נאום הדבקים? את ראית את נאום הדבקים?
אנחנו תכף נדבר על נאום הדבקים עוד יותר ועוד יותר. אני לא אניח לך, רב הדבק.
מה מנה, נאום הדבקים? וואי, את מרגישה?
מה, שאני לא מספיק נקייה כדי שידבק לי?
היא את לא מספיק נקייה.
אני לא מספיק נקייה, אבל אני מבינה בדבק.
מה את? מתונפת.
נכון.
את מתונפת.
זה מתונפת, מתונפת, מתונפת.
וואו, זה היה באמת...
אנחנו ניכנס בך תכף, אדוני הרב, לאט לאט. אני עוד לא קמתי על 200, אבל תכף אני מעוניינת לשבת על הראש שלך. טוב, יש לנו עוד דברים, נלי.
מה?
תגידי, כמה שעות את ישנה בלילה?
את רואה, ואת להגת לי ששעת אותך איך את ישנה.
אני לא אגיד לך, זה מה שאני עושה בחיים, אני לא אגיד לך.
אני יש לי בת שנה.
פחות מחמש או שבע ומעלה?
פחות מחמש. אם אני הצלחתי להגיע לשש שעות מפרנטי, זה לילה מדהים.
אז אני בזמן האחרון בניסיון לישון יותר, כי בקטע של אוקיי, זה בריאות נפשית.
נכון.
אז אני
אגב, אומרת... זה כן בריאות נפשית, זה באמת בריאות נפשית.
אני ישנה אחד... מעט בדרך כלל, מאוד. אני אוהבת ארבע שעות.
בדיוק יש לי חברה, דניאל, שאמרה, אף אחד לא מצא שום דבר רע בשנה, לישון יותר מדי.
לא, לא נכון. היא טועה, חברתך.
למה?
נגיד סימן של דיכאון פעיל.
בסדר.
לישון הרבה ולא... לא משנה, יש דברים לא טובים בלישון יותר מדי.
תראי, מבחינת אמא שלי שהיא שינה מלא, אני יודעת שלפחות חצי מהזמן היא לא משנה סיגריות. אז חצי מהיום היא בגמילה.
כן,
מבינה?
בדיוק.
אז זה כן דבר חיובי.
בדיוק, בגמילה. אז אנחנו רצינו לשאול אתכם, מה דעתכם? חמש, פחות מחמש שעות כדי להספיק כמה שיותר, כמו שאני הייתי עד לפני שבוע, ארבע שעות מקסימום, אני צריכה להיות ערה ולהסתכל על העולם וכאלה, או קצת בריאות נפשית, לא נורא, פומו, לוותר על ה... הווה הנצחי שלנו, ולישון 7 שעות ומעלה, ייכנסו לאינסטגרם של רדיו תל אביב והצביעו בסטורי.
הסקר מגיע לכם עם פנדה, מותג האונליין הגדול והמוכר בישראל למוצרי שינה, שהחל מהיום בשעה 11, מתחילים בלק פריידי בפנדה, 40% הנחה על כל האתר, 100 לילות ניסיון למיטות ולמזרונים.
ואת יכולה להחזיר אם את רוצה.
מדהים. 30 לילות ניסיון לשאר המוצרים, ומשלוח חינם על כל הזמנה, אל תפספסו. שימו לב מאזיני רדיו תל אביב, קוד קופון במיוחד בשבילכם, TLV40. זה הזמן שלכם לשדרג את השינה. המבצע, עד מוצש, חפשו בגוגל, פנדה.
פנדה זד.
פנדה זד, חשבתי טעות הקלדה.
לא, כמו שישנים.
פנדה, הגיע הזמן שתאהבו את המיטה שלכם.
נלי או חוגי, אתם בוחרים. בחסות
בלק פריידי בפנדה, מותג מוצרי השינה הגדול בישראל, 40% הנחה על כל האתר עם קוד קופון TLV40 עד מוצש בחצות. חפשו בגוגל פנדה ZZZ.
תוכנית הבוקר,
תוכנית הבוקר, חזרנו. טוב, עוד דברים מלהיבים או לא מלהיבים, לאט לאט, שקרו אתמול.
אנחנו לא מדברים על נאום הדבקים, אנחנו לא...
את רוצה עכשיו נאום הדבקים?
אני אומרת, אם לא עכשיו ומתי, כבר עד שאת הבטחנו את זה כביכול לפני שיצאנו לעניינים.
לא, מה שמבטיחים מקיימים. אז את רוצה לספר לי קצת...
אז נאום הדבקים...
איך קוראים לאדם הזה, אני רק רוצה... הרב ידידיה ישראלי.
כן.
הוא מה שנקרא חרדלניק. את יודעת מה זה חרדלניק?
זה שילוב של חרדי ודתי-לאומי.
נכון.
זה שומש
לא, זה רק חרדי-לאומי, בלי הדתי.
כן, כן.
הדלת זה של החרדי.
כן.
זה ז'אנר כזה לישיבה שלהם, קוראים ישיבת הר המור, ויש שם כל מיני כאלה, מפלגת נועם.
כן.
זה הם. טרללה וטרללה.
טרללה, אני גם אגיד לך שאני...
קיצר, נכנס ההוא, הרב ידידיה ישראלי.
כן.
מסביר שזיווג זה כמו דבק.
כן.
המשטח צריך להיות נקי.
ומה זה נקי?
הבנתם מה הוא מתכוון כשהוא אומר משטח?
מה זה משטח נקי? לא, נותן שם
שתי... פוש שלי ושלכם ושלך נדי.
רגע, לא, הוא מוציא שני דבקים, הוא מקריא את ההרות, אני רק רוצה מישהי...
עכשיו מאחורה, אגב, סתם, אם תראו את הסרטון, יש מאחורה מישהי שצוחקת מרוצה, 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 וזה פרצופו של הרשע. את צוחקת מאחוריו. מה זה רשע? אני לא חושבת שהיא רשע.
אני רק רוצה רגע להכיר.
הוא עושה לה משהו רשע. זה לא שהיא רשע.
רגע, אני רק רוצה להגיד משהו.
הרב ידידיה... גורם לה לחשוב שהיא מסכימה איתו.
הרב ידידיה ישראלי, יש לו כזה כמו מין...
מי זה? מאיפה עומד החור?
הנה, זה כאילו יש כתוב נעים להכיר.
נעים.
שמי ידידיה ישראלי, נשוי ואב לשמונה, בעזרת השם, מתגורר ברחובות.
ברוך השם, אני חושבת, לא בעזרת השם, זה קרה כבר, בעזרת השם זה על העתיד.
ברוך השם. מתגורר ברחובות, אני בעל כושר לרבנות.
אוקיי.
עיר?
מה זה, AI?
זה מה שכתוב, אני בעל כושר לרבנות עיר. תואר, M-A.
B-A.
לא כתוב, M-A.
במה?
הוא מוסמך כמטפל T-A-T.
אוי ובוי, אתה מטפל, אדוני?
C-B-T.
לא, האיש הזה הוא מטפל C-B-T? אוי ובוי.
ושיטה 12 הצעדים.
12 הצעדים אחורה, אתה מתכוון.
בשנים האחרונות אני זוכה ללוות זוגות להעצמת הקשר האינטימי.
אוי ובוי.
במסגרת, חכי, במסגרת שיטה ייחודית שפיתחתי בתוכנית הליווי שלי, חוזרים בתשוקה, בונים אהבה לאור ההלכה. בשלושת השנים האחרונות זכיתי להעביר הדרכות ללמעלה מ-30,000 זוגות בישראל וברחבי העולם. שמח לשתף אותך בטעימה.
כן, בטעימה מהם.
מההמלצות ומהתגובות על הדרכות והחומרים שלי. עכשיו, הוא נותן נאום כזה, שמדבר באמת...
הוא מסביר בגדול, תנו לי לסכם לכם את הנאום האידיוטי, המיזוגני, השוביניסטי, העלוב שלו.
המגעיל בעיקר והסוטה.
נכון, הנאום אמר... כדי שדבק ידבק, כאילו יש פסוק שאומר...
דבק, אדם עזב את זה,
לא אדם, אבל כן.
דבק באשתו.
יעזוב, והוא, כן.
דבק באשתו.
והיו לבשר אחד. דבק באשתו, וזה סלח לנו מי שלא ציטטנו נכון, אבל זה הרעיון לדבוק אחד בשני כבשר אחד, ואז הוא לוקח את המילה דבק, והוא אומר מתי דבק נדבק אחד לשני, כשנקי נקי, כשהמשטח הדבקה נקי נקי נקי.
כן.
ראה,
הכל היה כמובן על בנות, על נשים, כן, הגבר לא צריך כמובן, רגע, רגע, אני אגיד שזה מ-ג' בבראשית, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק ואשתו, והיו לבשר אחד, זה מספר בראשית.
בסדר, הבנתם את הרעיון, דבק ודבק. עכשיו תראו, אני אוהבת דבקים, ברצינות אני אומרת, יש לי בבית כל מיני סוגים.
גם לי פלסטי וגם דוץ.
דוץ יש לי דבק חם.
יפה.
אני רציתי לעניין אותך, רב, במה שקורה, אתה הבאת שתי דוגמאות מדבק אפוקסי ודבק נוסף, שלוש שניות, ואני רציתי לעניין אותך באקדח דבק, שלי יש אותו, והייתי רוצה להראות לך איך הוא יורה דבק, האקדח הזה, לא צריך להיות נקי, צריך להיות חם, רותח הדבק צריך להיות, וככה הוא נדבק. אז רציתי גם לעניין אותך בשיטה שלי, היא יותר עם כלי נשק. הדבר שהוא אומר, שבו את צריכה להיות נקייה.
מה זאת אומרת? שלא לך שהפושפוש שלך
לא יהיה בו מישהו אחר.
לא יהיה בו מישהו אחר.
או משהו אחר.
לא, את צריכה, ואז הם אמרו, מי שם כל מיני ציטוטים, שהם
רוצים... והחיוך, כמה הוא מדבר בנועם.
הם אמרו, אחת אומרת, תראה, אני עובדת בטכניון ואני רואה, אנחנו צריכים לעשות את זה מותג, מותג עד החתונה, שהאישה החילונית, ויש לו איזה צמה, ככה אמרת, יש לו איזה צמה, היא צריכה לשמור את עצמה לחתונה. עכשיו...
אני לא יודעת מה לעשות, אתם מבינים מה המשפט הזה אומר? מה זה אומר לשמור את עצמך לחתונה? זה אומר
שחיי
המין שלך הם פרס למישהו. הם לא קשורים אלייך, לרצונות שלך, לצרכים שלך, למאוויים שלך. הם פרס, ותשמרי את הפרס, תתני אותו רק למי שיזכה באמת, לא מקום שני כמו כל החילוניות, מקום שלישי. אני לפעמים נתתי את הפרס שלי למקום רביעי ומטה.
חד משמעי.
לא ולא. את תתני רק למקום הראשון. את הפרס, והוא לא קשור למה את רוצה. זה לא משנה. זאת אומרת, את תתני אותו רק בחתונה, לא חשוב אם כיף לך או לא. זה לא השאלה. שאלה, מתי מותר ללכלך את הנקי? ידידיה, הפושפוש שלי נקי פגז. משהו מדהים. אגב, גם של נלי, לא שהיא תעיד על עצמה, נכון?
חד משמעית.
איך אני... נקי, נכון?
אני גם חושבת.
אנחנו לא שמרנו את עצמנו לחתונה. אנחנו מגלות את... בלשון המתה. אנחנו גילינו את המיניות שלנו באופן עצמאי. אנחנו יכולות לבד לגלות את המיניות שלנו, או עם אנשים בזמננו ובדרכנו.
אני רוצה להוסיף על הדברים ולהגיד. המשטו, הדבר הזה, זה בעצם להגיד, לנשים אין שום קשר למין. מין הוא דבר גברי. מין הוא משהו... הוא בעצם צורך של הגבר. והאישה, מה היא? היא, איך היו אומרים בצהל, כל חור בלילה שחור.
איי ובוי, okay, כן.
כל מיני דברים כאלה. היא דה זה מר על האישה, מה זה משנה? היא יש לה רצונות, היא יש לה מחשבות, היא יש לה חשקים.
צריך להתייחס אליה יפה.
היא יש לה תשוקה.
כמו, כן, בדיוק.
הרי אין לה, מה היא?
בסדר, היא לא, יש כל מיני בנות, את יודעת, ברמות.
אני לא יודע אם את מכירה את הז'אנר, את יודעת, אני קראתי כל מיני פוסטים בעניין הזה, כי זה באמת, את יודעת, כי יש לי גם תוכנית בצהריים, אז אני קוראת הרבה.
אני רוצה לצרף אותך, פליז, נלי, בואי תצטרפי אליי לקמפיין הזה, שאם מישהו אומר לך את המילים לבוש צנוע, את אומרת לו, מה זה צנוע? מה הכוונה? לבגדים שלי אין אופי. אתה מתכוון חשוף? אל תשתתפי במשחק לבוש צנוע.
כן.
ככה הם מנצחים אותנו, הם לוקחים לנו מילים והופכים אותם לשלהם.
לקחת לא בשוב להגיד, חשוף.
לא להגיד לבוש צנוע, זה לא לבוש צנוע. נלי, אני ראיתי אותך בבגדים מינימליסטיים ביותר, נכון. היית מה זה צנוע?
אני הכי צנוע.
כי את בן אדם צנוע, לא, ברצינות אני אומרת לך. אין שום קשר.
לא, אני לא חושבת
שגם... אל תשתפי איתם פעולה כשהם אומרים לכם.
אני לא משתפת פעולה בדבר הזה, ואני רוצה להגיד גם בעניין הזה.
כן.
אני, ובסביבה שבה אני חיה, אני רוצה להאמין שהדבר הזה הוא לא יכול לקרות. אבל אני כן רוצה להגיד משהו על נשים שהן כן באות מרקעים וחוששות. ואת יודעת, אני קראתי את זה פוסט של מישהי שהיא מדברת על שמירת נגיעה, אוקיי? ואז, אוקיי, את לא מתחתנת בגיל 18, ואת לא מוצאת את הזיווג שלך בגיל 27. פתאום את מגיעה לגיל 35, ואת באיזה שמירת נגיעה, ואני שואלת, האם לאישה, אוקיי, לא מוצאת את הזיווג שלה, קורה? יש לי הרבה חברות שמנות גילי, שהן לא נשואות, יש לי.
אוקיי, מה הבעיה?
האם אישה היא אמורה לא לחוות רגע אינטימי? האם הדבר הזה, את יודעת, אהבה זה הדבר המתוק בחיים. דיברנו על החיים, על הזמן. מעבירים את... אהבה זה הדבר המתוק של החיים. ואז אתה בא ואת אומר, אישה, תקשיבי, אם את לא מתחתנת, את לא אמורה לחוות ליטוף, קרבה, אינטימיות, נשיקה.
אז אנחנו, מה? אנחנו לא
נענה על זה אפילו. מה זה הדבר הזה? מה זה החלטה המטורפת הזאת?
אנחנו לא משחקות איתם, עם אלה. עם החרדלים האלה.
אבל שאת מה התחשק לי? שראיתי אותו מדברים.
לימור סונר מלך זה עלייך, תדעי לך, ואת צוחקת מאחוריו, הלב שלי איתך.
את שאת מה, שבאמת שאני ראיתי אותם מדברים, הם מדברים גם כאילו, את שדעת, זה היה כמו דיבור הכי מתונף בז'רגון הכי נקי.
כאילו השיטה שלכם עובדת, לא, רציני, כאילו אנחנו צריכים ללמוד איך נראית זוגיות אצל חרדים לאומיים.
בואו אליי לשבת, תראו איך הזוגיות שלי נראית, אני יכולה ללמד לכם גם כמה דברים.
פגז, אגב, הייתי שם.
אני יכולה ללמד לכם גם כמה דברים על זוגיות.
פרסומות, תכף אנחנו חוזרות עם עוד עצבים.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חסרנו 7.43 כבר אתמול, צהל חושף עוד תחקיר מהשבעה באוקטובר על מושב יתד ועל מקומות אחרים.
וגם ועדת תורג'מן כמובן.
כן, שעוד באורפן, לא באורפנו. לפני יומיים זה כבר, יש הרגשה שזה חדשות ישנות. אבל ועדת תורג'מן, התחקירים שצהל מוציא, למרות הקרב בין הרמטכ"ל ושר הביטחון, שלכאורה אנחנו אמורים לעסוק בו, יש מסקנות ואולי כדאי לדבר עליהן, ואנחנו רוצות להגיד בוקר טוב לתת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד ויור תנועת הביטחוניסטים. בוקר טוב, אמיר.
שלום, בוקר אור.
טוב, אנחנו רואים עוד ועוד ועוד תחקירים, ובכולן, מה אני אגיד, העדיות מהרחוב יגיד, המסקנה היא אחת, ועדת חקירה ממלכתית הרגע, כן. ויאללה. האם אתה...
בוא נדבר רגע על התחקורים של הצבא. כן. נדבר רגע על ועדת חקירה ברמה הלאומית.
כן. זה לא אותו דבר? זה לא אותו נושא?
זה שני דברים שונים מאוד, כי התחקירים שעושה הצבא, הוא מתחקר את עצמו, המפקדים, מתחקרים את עצמם, וזה תחקירים לצורך למידה.
אתה חושב שאין לזה משמעות לתחקר? נכון, נכון, אבל מתוך היכרות עם המערכת. אתה לא חושב שלתחקר את המחלקות שלך זה גם חלק חשוב? זה גם דבר שצהל עושה מאז ומעולם.
כן,
מאז ומעולם, וזה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד חשוב, וחייבים לעשות את זה. ואני אגיד מה דעתי על התהליך.
כן.
קודם כל, כשהרמטכ"ל בתחילת המלחמה החליט להתחיל את התחקירים, הוא קיבל החלטה שכל גוף יחקור את עצמו. חיל האוויר חוקר את עצמו, עזה, אוגדת עזה את עצמה, וכך הלאה. כמובן שכל גוף צריך לחקור את עצמו, אבל לא היה שום תחקיר שהוא אינטגרטיבי, אפילו לנסות להבין מה קרה.
אני שאתה אומר אינטגרטיבי, מה הכוונה במילה?
הכוונה היא שיושבים כולם ביחד, א', מנסים בכלל להבין מה קרה. כי כל אחד מתחקר את עצמו, יש לך רק חלק מהתמונה.
כולם ביחד בתוך צהל, אבל זה לא מה שהרמטכ"ל עושה כשמגיעים אליו התחקירים.
הרמטכ"ל היה צריך לקבוע שהוא תחקיר מוביל, שהוא שילובי, שמשלב את ה... את הגופים השונים, וזה לא קרה. כל גוף תחקר את עצמו. כמובן עלה שהיא שאלה על איכות התחקירים והאופן שבו הם התבצעו, ואז הרמטכ"ל החדש, אייל זמיר, הביא את האלוף סמי תורג'מן.
כן.
הוא עשה בחינה של התחקירים
האלה. שמה אתה חושב עליו ברמה האישית? אתם ודאי מכירים איזשהו...
איזה האלוף תורג'מן?
כן.
מכיר אותו המון המון שנים.
ומה מה, מה אתה חושב על יכולותיו בדבר הזה?
אני חושב שהוא קצין מאוד מקצועי ומאוד מאוד רציני. הוא ניגש, דרך אגב, במגישה מאוד מקצועית, ותפע אני אגיד את הערות שלי על התהליך, אבל אני אגיד שהוא בעצם מה הוא עשה? הוא לקח את אותם תחקירים שנעשו ובדק אותם, את איכותם. הוא גילה בערך ששליש מהתחקירים נעשו בצורה טובה, בעיקר דרך אגב התחקירים בשטח, על היישובים, הדברים הטקטיים נקרא לזה. שליש דורשים הרבה מאוד תיקונים, ושליש הוא פסל, הוא אמר, תחקירים מתחת לכל ביקורת, והשליש הוא פסל, הם רובם ברמה המתכלית, על התפקוד של המטה הכללי.
מה הכוונה? תגיד לי במילים פשוטות, מה הכוונה פסל? למה לפסול תחקיר? כי מה אין בו?
זה אומר שכל התהליך לא נעשה מקצועית, איסוף העובדות לא נעשה מקצועית, הניתוח שלהם לא נעשה על פי איך שצריך לעשות את זה, המסקנות לא הגיוניות ביחס ל... לממצאים, כן?
כן.
וזה דווקא לתחקירים הכי קריטיים ברמה של אגף המודיעין, ברמה של אגף המבצעים. זאת אומרת, המטה הכללי פשוט לא תחקר את עצמו טוב. הוא אומר יותר מזה, הוא אומר גם מונו אנשים לא מתאימים ולא ראויים בכלל לתחקר. ואז הוא אמר לרמטכ"ל, תשמע, קודם כל צריך לפתוח את התחקירים האלה, וצריך גם מסקנות אישיות, לא עכשיו על השבעה באוקטובר, על איך נועלו התחקירים, אז זה בעצם...
אז אנחנו לא נגיע למסקנות לעולם, לא?
כן, זאת אומרת, אתה יודע, ממשיכים וממשיכים ועובר...
ואתה יודע משהו, רגע, שנייה, אמיר, אתה יודע משהו, אנחנו, לא נלי ולא אני, לא היינו תת אלוף בצהל, אבל יש תחושה שהרי אם נשב עכשיו שלושתנו, אנחנו יודעים מה המסקנות של ועדת חקירה, לא משנה אם היא ממלכתית, לא ממלכתית זה, נכון? אנחנו יודעים מה המסקנות הרי שהוועדה הזאת תגיע אליהם. אז למה?
טוב, אני אגיד, לא, אבל זה, תראה, מה זה המסקנות? יש פה גם היבטים מאוד מאוד עמוקים. עכשיו,
כן, היבטים על איך נגיד את זה, תרבות ארגונית, היבטים שקשורים באיך שצהל עובד, ולכן...
נגעתם עכשיו בלב העניין.
אבל בשביל זה לא צריך, שנייה רק עוד דקה, בשביל זה אני לא בטוחה שצריך כל מיני אלופים בצהל, אלא בשביל זה צריך סוציולוגים, שלא לומר סוציולוגיות, אנשים שמבינים בנפש האדם, ברצינות אני אומרת את זה.
זה מאוד נכון, ואני רוצה לומר שכשיצא לי לשבת ולהקשיב להצגה של התחקיר שהציג אלוף בינדר,
כן.
על אמן ועל אמץ, על אגף המסתיים. כן?
כן. כן. בינדר, בואו נזכור. בינדר הוא היה באמן, 7 באוקטובר, כן. ועכשיו הוא ראש אמן.
7 באוקטובר הוא היה רחת מבצעים, נכון, לאגף המבצעים, נכון. ואחרי זה נהיה ראש אמן.
נכון.
אני הרגשתי כשהוא הציג את התחקיר, זה היה נשמע לי ככה. עומד מופה, ועכשיו מסביר לכם על בן אדם, הוא אומר את הדבר הבא. הלב קרס, הריאות הפסיקו לתפקד, המוח זה קרה,
כן.
מערכת העצבים, השרירים, ואז הוא עושה זומין, הוא אומר על הלב ככה ועל המוח ככה וזה ככה וזה ככה, הוא רק הוא לא עונה תשובה לשאלה אחת, מה המחלה שהקריסה את הגוף? הוא לא יודע על זה. עכשיו, בסוף, אמרתם את זה כל כך נכון, הסיפור הוא תרבותי, הוא סיפור תרבותי, וצהל לא עושה תחקיר תרבותי.
לא, אני רוצה להגיד, זה לא רק תרבותי בצהל, זה שילוב של תרבות גם שהשתרשה, וגם, אתה יודע, אנחנו יודעים את זה, ואני לא יודעת אם יצא לך לצפות במוזיאון תל אביב, במיצג התצפיתניות, איזושהי הנחה לא להתעסק עם חמאס, ולהזניח את הגזרה הזאת, ולהתעלם ולקרוא לכל מיני דברים כמו טפטופים, ולנרמל הפרעות, ולנרמל את זה שהם הקימו, אתה יודע, מוצבים מול המוצבים שלנו, ולא להתייחס לזה, ולא לחקור את יודע, את השנים אחורה, את מה שקרה, את אביב כוכבי, ואת השר הביטחון שהיה לפני, ואת כל הדברים שהיו לפני, וגם את ההתנהלות של הממשלה.
אבל עד מתי לפני, רבותיי?
אני אספר לכם סיפור מדהים, מדהים. נגמר שומר חומות, באמת, מבצע מאוד עוד...
שומר חומות זה חלק, שומר חומות זה בסוף, זה חלק מ... לא, זה חלק מהמלחמה של 7 באוקטובר, נכון?
אני מגיע לתדריך על השומר חומות הזה.
כן.
בצבא, עומד רב סרן מחיל מודיעין, שאמור לתת לנו סקירה מודיעינית, והוא פותח את הסקירה בעשר דקות שהוא מדבר על התחממות גלובלית.
שמע, זה עצוב, זה עצוב.
אנחנו ישבנו עם פה פאור.
ועצוב, לב עצוב.
יושב לידי אחד הקצינים הבכירים מגולני, באיזשהו שלב הוא דופק על השולחן, הוא אומר, תגיד לי, מה נסגר? כאילו, דבר איתנו על זה, מטור על זה עכשיו. אבל שם מה הצבא היה?
אני רוצה אבל להגיד לך משהו בהקשר הזה.
רגע, יש לנו עוד דקה אחת.
אז נמשיך את זה אחרי דקה אחת. אני גם רוצה להגיד משהו. אני חושבת שגם ההשמה הזאת של ההתחממות גלובלית כאילו נכנס לאיזשהו פוגרס, היא לא נכונה, בגלל שמה שקרה זה שלא נתנו לצבא להתעסק בדברים. וגם כשאני ראיתי את רונן בר, והיה את זה, ירון אברהם חשף את זה, שהגיש דברים שראש השבק הגיש לשנות את ההתנהלות מול עזה, ראש הממשלה ענה לו, לא דירקטיבה של השבק. זאת אומרת, כשהצבא לא נותנים לו להתעסק באיך מתנהלים מול האויב, סליחה רגע, לא מתנהלים מול האויב, אז מתחילים להתעסק באקלים. אתה מבין?
זה לא, 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 אני לא מקבל את האמירה הזאת.
אוקיי, אתה לא מקבל.
אני הקשבתי לתחקירים של אגף המודיעין, ואגף המודיעין בכתובים אומר, אנחנו הולכנו שולל את הממשלה במשך שנתיים. אומר את זה בכתובים, בתחקיר שלו. זה יעלה בוועדת החקירה.
אתה מצטט באמת? או שזה פרשנות?
כן.
לא, אני מצטט, אני אומר. זאת אומרת, בסופו של דבר, מערכת הביטחון, גם השבק וגם אמן, הטעו לגמרי. דרך אגב, אני לא...
איפה זה כתוב?
בתחקירים של צהל.
בתחקיר שלהם, בתחקיר, זה התפרסם, אז פשוט לא מתעסקים זה בתקשורת. אבל מה שאני רוצה להגיד, שלא תתבלבלו לחשוב שאני מוריד מהאחריות של הדרג המדיני, כי אם אנחנו הביטחוניסטים, שנתיים לפני המלחמה, הגשנו להם דוח שאנחנו בדרך למלחמה ב-100%.
בבקשה.
או שלושת הימים או יום כיפור, והצגנו את זה גם לממשלה הקודמת, וגם לממשלה הנוכחית, אז אי אפשר להגיד לא ידעו. אבל אני אומר, אסור לנו גם להוריד מהאחריות של הדרג הצבאי, שבאמת, באמת, בגלל כל מיני תפיסות מעוותות, ושלא מחוברות גם למודיעין.
ומסורת, אנחנו חייבות לסיים, לצערי הרב, רציתי שגם נגיע על מה כן אפשר לעשות, בלי ועדות חקירה, שאנחנו... נחשוב ביחד, אבל אנחנו נצטרך לדבר איתך שוב, בסדר?
אין בעיה, אשמח לדבר גם על ועדת חקירה.
אני אשמח גם לדבר איתך. תת אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד ויור תנועת הביטחוניסטים. תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
בוקר אור. תוכנית הבוקר חזרנו 8:03.
נכון.
אנחנו לא לבד פה, מאיה קנולר על הסאונד, אבי בליקי עורך ומפיק אותנו. כן, אלי, רצית לספר ליינר?
אני רציתי להגיד שאנחנו עם וואלה שופס, החודש שחיכיתם לו כל השנה, המותגים המובילים שישדרגו לכם את הבית במחירי בלק פריידי, מוצרי חשמל, ריהוט לבית ולגן, מוצר אלקטרוניקה ועוד. וואלה שופס, חפשו אותנו בגוגל. והאם כבר שאול על הקו איתנו? זה קורה?
לא, תכף אז, הוא יהיה.
בסדר.
בסדר, תכף הוא יהיה, אנחנו רצינו...
לדבר איתו כמובן על הורדת הריבית, והאם זה...
כמה החיים שלנו הולכים להשתנות?
לא הרבה, לא הרבה, לי ירדו.
למה את מורידה, נלי? מי לשאול אמסטרדמסקי להוריד לי? למה את צריכה לעשות את זה?
אני יכולה לשאול אמסטרדמסקי, האמת היא שהיה לי הופעה אתמול, שלשום, בירושלים, וישר כתבתי לו, נזכרתי שהוא ירושלמי. כתבתי לו, אלה תבוא להופעה. נכון, שאול?
נכון.
שלח לי סלפי מזדה
תופעה. אז עכשיו רצינו עוד פעם שנלי תציע לך לבוא להופעה. איזה הטרדה. סליחה, שאול אמסטרדמסקי, אני מצטערת על הדבר הזה.
אני בן אדם במטריד.
טוב, שאול אמסטרדמסקי, אנחנו עיתונאי כאן חדשות, רצינו לדבר איתך על העניין הזה, שיש איזה מין בשורה כזאת, שבנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז.
כן, זה מעט.
ועכשיו אנחנו מרגישות עשירות מאוד. האם זו טעות?
כן.
אוקיי, תודה רבה, השיחה הזאת הסתיימה. טוב, כולם מדברים כאילו הם יודעים מה זה להוריד את הריבית, בטח ברבע אחוז, אף אחד לא יודע מה זה. שאול, התקשרנו אליך. מה זה?
א', זה שאול ולא שאול.
לשאול, מאמי. אני רוצה להתווכח על זה. מה זה, זה כל אחד יחליט את המילרה שלו?
את המילל והמילרה שלו, כן, שאול.
הריבית היא הכלי המרכזי של בנק ישראל, בעצם לנסות להילחם באינפלציה. אני מניח שהיא באתי עכשיו 90% מהאנשים, אבל בגדול, ככל שהריבית גבוהה יותר, אז לצורך העניין משתלם לכם לקחת כסף, עושים אותו פיקדון בבנק, ואז יש פחות כסף במשק, ואז האינפלציה יורדת. אחלה. האינפלציה כבר בתהליכי ירידה. כלומר, החיים מתייקרים כל הזמן, פשוט בכסף קצת יותר איטי.
אני לא מבינה את הדבר הזה, הייתה פה מלחמה. אנחנו לא, הכלכלה שלנו כל כך באי ודאות, איך אנחנו כל כך יציבים בעניין הזה, ואומרים לי כל הזמן, הנה, האינפלציה יורדת, כסף בסדר?
אני אתן לך תשובה לא צינית.
כן.
בסדר?
כן.
הכלכלה הישראלית היא כלכלה חזקה מאוד.
כן.
היא נשענת על יסודות מאוד בריאים בסופו של דבר, ואם הדבר הזה יימשך במשך הרבה יותר מדי שנים, אז אנחנו נהיה בעיה רצינית, אבל המשק באמת הוכיח חוסן די משמעותי.
אני באמצע איראן ראיתי שהבורסה עלתה.
אני שם שנייה את הבורסה בצד. הבורסה היא הרבה פעמים צופה פני עתיד וקשה להבין אותה.
וקשה להסיק ממנו מסקנות על ההווה. אבל רגע, יכול להיות שהכלכלה פה מאוד חזקה כי יש פה אנשים מאוד מאוד עשירים? כי אני לא מרגישה שחיזקתי אישית את הכלכלה הישראלית בזמן האחרון.
כי אני לא יודע מה קנית אתמול, אבל אם קנית אתמול משהו, אז זה לא ספק חיזק את הכלכלה הישראלית. אבל האם יש פה אנשים עשירים? כן, יש פה אנשים
עשירים. לא, מאוד מאוד עשירים.
כן, אבל מעט. הם לא אלה שמחזיקים את הכלכלה הישראלית על גבם. זה בסוף, את יודעת, כוח העבודה המאוד איכותי שיש פה, לפחות בחלק מהחלקים של המשק, שמתחרה בעולם ומייצא דברים, מווייז ועד כיפת ברזל, מה שזה לא יהיה. כן, זה מושך את המשק אחריו. אז אנחנו כלכלה יחסית יציבה, המחירים מתחילים טיפה להתייצב, או קצב העלייה שלהם מתחיל טיפה להתייצב, וזה אפשר לה נגיד, להוריד את הריבית. האם יהיה עשירים מזה מאוד? לא.
לנלי ירד 67 שקלים במשכנתא.
נכון.
כן, חשבת? באמת?
כן, זה מה שראיתי, כן. זה החישוב שאני עשיתי, כן, 67 שקלים.
לחודש?
כן, כן. תשמעו, זה נחמד.
קודם כל ברכות.
תודה.
אנשים, אני חושב, בעיקר מצפים שהריבית תמשיך לרדת, או ליתר דיוק, אנשים מטפים שהיא תרד מאוד מהר ותחזור להיות האפס הזה שהייתה פעם בתקופת הקורונה. זה לא צפוי לקרות. אז אם יש למישהו אשליות לגבי זה, חבל.
אבל כרגע כשהריבית יורדת, או לפחות אולי גם תרד עוד, אז אתה אומר שזה הזמן לקבל ריבית. איפה מקבלים ריבית? בבנקים.
חס ושלום.
אז איפה?
אם, זאת אומרת, אם מישהו נורא חשוב לו לקבל ריבית לטווח קצר על הכסף שלו, אז יש כל מיני אפשרויות, לא רק בבנקים, אבל אם מישהו רוצה להגדיל את הכסף שלו בצורה משמעותית, אז אין לו מה לחפש בבנק. הוא צריך להיכנס לבורסה, הוא צריך להבין איך לעשות את זה, וצריך להיות השקעה לטווח ארוך, כי הריביות של הבנקים מצחיקות, בוודאי ככל שהריבית תלך ותרד, הריביות שהבנקים יתנו יהיו אפסיות ממש. היינו כבר בעולם הזה.
הבנתי. אז הורדת הריבית לא מבשרת.
לא, כן, אני יודעת, תראה, השוק עכשיו, לא, מה שמדברים
זה... לאן זה מכוון את ההשקעות?
אז מה זה מכוון את ההשקעות? בעיקר אנחנו מדברים על משבר הדיור, ועל הבתים, ועל המון בתים שנמצאים בשוק, ושאנשים נמנעים לקחת משכנתה בגלל הריבית הגבוהה, ואז, ואנשים לא רוצים להוריד מחירים, כי הם לא רוצים להפסיד כסף, כי הדירות עולות טירוף, ואז בעצם נוצר מצב שיש המון המון היצע, ויש קונים שמחכים.
אז אני רוצה להגיד את זה איזשהו משהו. הקבלנים מפמפמים, כאילו הנה מתחילה הריבית לרדת, הגיע הזמן לחזור ולהסתער על שוק הדיור. זה ממש ההייל מרי שלהם. אין סיבה להסתער על שוק הדיור. כל דירה שלא קניתם כי אתם לא באמת צריכים, לא באמת צריך לקנות אותה גם מחר, כשהריבית תרד בעוד רבע אחוז מסכן. זה לא מה שיהפוך את דירת ארבעה חדרים שעולה 2.5 מיליון שקלים.
איפה? בעד? איזה דירת ארבעה חדרים עולה 2.5 מיליון?
מחוץ לתל אביב, חברות.
גם לא מחוץ לתל אביב. דירת ארבעה חדרים בתל אביב עולה 6-7 מיליון. בתל אביב.
לא, בתל אביב, כן, לא, מחוץ לתל אביב.
וברמת גן 5 מיליון, אוקיי.
העוד רבע אחוז הזה, המסכן שיראה בריבית, לא יהפוך את כל הדירות האלה למשהו במחירים שפויים, ולכן אני מאוד מקווה שהציבור לא יחזור להסתער על שוק הדיור, כאמור בינתיים רואים אותו יושב על הגדר ולא קונה, עד שאנשים יצטרכו להוריד את המחירים, כי אחרת זה פשוט לא סביר, או עד שיעברו הרבה שנים והאינפלציה תשחוק את המחירים, כמו שקרה בתחילת שנות ה-2000, אנשים לא זוכרים את זה, אבל המחירים פה ירדו במשך כמעט
זה נראה לי אבל משהו שלא יכול לקרוא.
לדולר,
זה לא היה, זה קשור לאינתיפאדה השנייה, ובזה שבאמת היה גם אבטלה מאוד גבוהה, והיה את העניין, והיא ככנפו צעדה, כאילו, זאת אומרת, הייתה תקופה שהייתה אבטלה גם. בישראל אין, תודה לאל, בעת אבטלה.
את צודקת. את צודקת לגבי זה. זאת אומרת, הבטלה גבוהה בסופו של דבר באמת דוחפת את מחירי הדירות למטה. אנחנו כבר עכשיו במגמה של ירידת מחירי דירות בלי, כמו שאמרת, בלי הבטלה מאוד גדולה.
אבל הירידה היא מינורית, באמת, אני מסתכלת כל הזמן.
לא, היא כבר משמעותית, היא ממשכת לפה חצי שנה, היא כבר באחוזים כאילו משמעותיים, היא לא יודעת.
ועדיין המחירים פה, גם אם אנחנו מדברים על ירידה או לא, הם גם, זה קומי, לזכור דירת שלושה חדרים היום בתל אביב, זה 13,000 שקל, באמת. אני לא סתם אומרת לכם, אני מחפשת. מה זה לא חייבים? אני רוצה לגור במקום חילוני. יש לך אופציה בשבילי?
אני גר במקום חילוני.
לא, אתה גר בירושלים? אני הייתי בירושלים השבוע, תשמע, שאול, מה קרה לעיר? איפה אתם? חיפשתי אתכם. לא, אבל אני חיפשתי אתכם נורא, את החילונים. איפה אתם?
וואו. אצלי בשכונה.
בדיוק, הם היו אצלך בבית בארוחת ערב.
נכון, ארבעה אנשים, לא באמת. אני הייתי בקנה מלחה.
לא, אני חשוב לי שילדה יגדלו במקום שאני... אבל לא משנה, עזבו רגע, איך הגענו לדירות? אז מה בכל זאת אנחנו כן הולכים להרגיש אולי יותר קל בעקבות ירידת הריבית הזאת, או שזה, או שכלום?
לא, לא, ממש שום כלום. הבנתי.
כמו רסקיו, אתה שום כלום. אתה לוקח 70 טיפות בלילה, ובכל זאת שני מגנזים, ועד שלא יורדת לבבן, לא הלכת לישון. בסדר, הבנתי. הכל ברור, שאול.
אבל זה כן אומר שנגיד בנק ישראל אומר, השוק מתייצב.
כן, והוא מסמן את המגמה, ובאמת אם זה ימשיך, אז שנה מהיום, אז הריבית תהיה נמוכה בעוד 0.5%.
זה מכעיס אותי, זה מכעיס אותי שהכלכלה כל כך יציבה והחברה לא. מה זה אומר? שהם לא יודעת, זה בטוח אומר משהו סוציולוגי, אתם מבינים?
אני מבינה, זה אומר שהכלכלה היא מנוהלת על ידי אנשים, את יודעת, מסוימים, וראשי המשק, ודברים כאלה, ואנשים שמשקיעים בבורסה ושוק ההון, וכל ישראל היא לא מורכבת מאותם אנשים שמרכיבים את שוק ההון והקריפטו, כמו שאנשים בגן של הבת שלי עובדים.
טוב, אז כשאני אחזור לעניין את הכלכלה, נדבר שוב.
שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה, יומי.
תודה. יום טוב. אנחנו עם בלק פריידי, שמגיע לקניון עזריאלי אלון, והפעם בטעם אחר, נלי, לראשונה בישראל, מתחם קולינרי, בלק פריידי, בהובלת השף הבינלאומי, מושיק רוט, תפריט חגיגי ובלתי נשכח של מנות שחורות ומיוחדות, עד 65 שקלים למנה.
ממש לאכול שחור.
4 ימים בלבד, 24 עד 27 בנובמבר, בין השעות 12 ל-10 בלילה, חגיגת שופינג וקולינריה רק בעזריאלי אלון, כשר, והשגחת הרבנות הראשית, ראשון לציון.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. לפני יומיים.
כן, יומיים זה כבר היה?
אני חושבת, הצגת ילדים במזרח ירושלים התחילה ופשוט הופסקה. למה? שאלה מצוינת. אנחנו רוצות להגיד בוקר טוב לשירין פלח סייב, בעיתונאית הארץ. בוקר טוב, שירין.
בוקר טוב, בוקר טוב
למאזינים
גם.
תגידי, למה נעצרה הצגת ילדים במזרח ירושלים?
אולי הצגה לא הייתה טובה.
תראי, אני מסקרת תרבות פלסטינית וערבית, ואני ראיתי את זה, לרגע אחד אמרתי, רגע, זה סרטון בטח...
זה AI.
נוצר, אני לא רציתי להאמין, משהו בי ממש לא רצה להאמין שזה קורה, וזה כל כך מעציב ומכאיב לראות בכוחות בילוש, אגב. זה הסעיר את התקשורת הבינלאומית או פלסטינית.
רגע, אבל בואי נחזור על הפרטים, כי זה נשמע, זה נשמע שירין המצאה. באמת? אבל אנחנו ראינו שזה קרה, כמובן, זה לא המצאה.
בדיוק, בדיוק. אפילו אני, כאילו, שמכירה ויודעת, לקח לי זמן להבין שזה באמת קרה. מה שקרה שביום ראשון, פשטה משטרת ישראל על תיאטרון אל-חקוואתי. תיאטרון אל-חקוואתי זה תיאטרון לאומי פלסטיני שקיים במזרח ירושלים. הוא פועל כבר משנות ה-70, וחשוב לציין שזה הוא גוף עצמאי, הוא לא, אין לו מקבל מימון, לא מהרשות הפלסטינית, וגם לא ממדינת ישראל. Okay. עכשיו, מה שקורה, שהמשטרה זה כוחות בילוש, אפילו לא מגיעים על לבוש
רגע, הרחי, ומה, לא... מה, מה, איזה הצגה הם העלו? מה היה ב...
זה מופע ילדים שנקרא חלומות מתחת לעץ הזית, מופע מוזיקלי.
וגם בסרטון נשמע...
רואים, אגב, רואים ששם יש הורים וילדים, הם רואים את זה בפירוש בכמה זוויות. מי שנמצא שם זה הורים וילדים, וילדים אפילו חלקם מנגנים ככה בקלדים, וחלקם...
תדעת, זה יוצא גם כל כך סימבולי לרעה. חלומות מתחת לעץ הזית, בבקשה.
עכשיו, מה שהמשטרה נכניסה, והיא בתוך 5 דקות, אז הם מתועד שהם שומעים את הצעקות, שיש צו של השר בן גביר, יש חוק יישום של הסכמי אוסלו 1994 בגדה המערבית ברצועת עזה, כאילו הטענה שיש קשר בין האירוע הזה לרשות הפלסטינית.
סליחה?
וזה... יש טענה ש...
לא, אני שמעתי מה שאמרת, אבל איך מה...
איך זה קשור הצגה?
עכשיו, אני חזרתי, כאילו, אמרתי, אני רוצה לבדוק מה, אין שום זכר לרשות הפלסטינית, זה מופע של ילדים, אבל מה שקורה, שיש לזה תקדים, לצערי, התיאטרון אל-חקוואט, זאת אומרת, בן גביר לא המציא שום דבר, הוא פשוט עושה את הפרקטיקה הזאת, כמו שנעשתה בשנים קודמות, שהתיאטרון אל-חקוואט נסגר מספר פעמים על רקע פוליטי. זאת אומרת, מאותה סיבה, אפשר להגיד, אוקיי, אתם, זה פועל, יש פה משהו שקשור רשות הפלסטינית, אנחנו נסגור לכמה ימים. זה קרה ב-2009, אגב, גם על צו של שר הביטחון הפנים שהיה אז יצחק אהרונוביץ', שהיה שם פסטיבל של ספרות, וגם הצליחו לסגור את זה.
היה גם בחיפה, אנחנו זוכרים, תיאטראות שנסגרים.
כן, רק בחיפה, מה שקורה, בגלל שזה מזרח ירושלים, אז העילה כאילו לסגירה היא שונה בחיפה. חיפה זה משהו שקשור
לתקציבי מדינה, ופה זה עובד אחרת. אבל אוקיי, סליחה על השאלה, כן? לא יכלו לסגור את התיאטרון שבאמת זה הורסים את מוחותיהם של הילדים במזרח ירושלים. לא יכלו לסגור את זה בסוף ההצגה או לבוא יום למחר? למה צריך להגיע באמצע ההצגה? ויש שם ילדים והורים. למה תוך כדי?
להראות נוכחות, להראות מבעל הבית, להראות... שליטה, להפחיד אנשים.
יש תשובה למשטרת ישראל? מדוע הגעתם באמצע ההצגה?
התגובה של משטרת ישראל זה, אני מצטטת, משטרת ישראל פועלת על פי החוק. סוף ציטוט, נקודה. זה התגובה. גלית, את מעלה פה נקודה מאוד חשובה.
וואי, זה מה זה?
מה שקורה פה,
זה
אירוע כאילו שעבר מתחת לרדאר, וכמעט אף אחד לא שמע עליו פה בישראל, זאת אומרת, הציבור הישראלי לא יודע מה, כמעט ולא יודע מי שלא עוקב אחרי עיתון הארץ, ועכשיו שומעים אתכם. אחד הדברים הבהילו אותי, גם לא רק בתור עיתונאית, בתור אימא, את רואה את הילדים מבועלים ובוכים.
בצדק.
ולא רק זה, האוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלים חילקה, היא לא רק משכילה, יש שם גם אליטה אינטלקטואלית, ומשקיעים מאוד במוזיקה ובאמנות ובתרבות, למרות כל הקושי הם מנסים, וזה כאילו המפלט ובלון החמצן היחיד, התיאטרון הזה. ואני ראיתי את הילדים בוכים, ואני דמיינתי את הבת שלי, שהיא כאילו תגיע לקונצרט, היא גם מנגנת, ואומרת כאילו איך אני ארגיש בתור אימא שנכנסים כוחות ועוצרים את הקונצרט או את המופע הזה.
אני אומרת לך שאם זה היה קורה, אני, את יודעת מה, אני לא יודעת אם הייתי עומדת בזה, אבל אם אני, זה היה קורה לי, אני הייתי רוצה לעזוב את הארץ יום אחרי. אולי לא היו לי אמצעים, אולי סתם הייתי מדברת על זה ובסוף כן נשארת, אבל זה הרגש, זה טוב, זה נורא, נו, מה נגיד? זה פשוט נורא.
כן.
והם לא הולכים להתנצל משטרת ישראל על זה שהם הגיעו באמצע? זה נראה להם זה סביר?
זה פרקטיקה, ולצערי הדברים האלה נורמלו, וזה משהו שקורה לאורך שנים, אבל עכשיו יש כל כך הרבה דברים שקורים במזרח ירושלים וגם בגדה המערבית, שזה כאילו לכאורה סיפור קטן. אגב, ב-2017, חשוב לי להגיד גם, היה אירוע תרבותי שגם משהו שקשור לתיאטרון בובות, או משהו כזה, או ב... ומה שהיה, סליחה, ב-2013,
כן.
היה אמור להיות, התקיים אירוע של תיאטרון בובות.
נכון, נכון, אז זכרו לי משהו, הייתי משהו באינסטגרם.
מה שקרה, שעל אותה סיבה גם, כאילו רצו לסגור את זה והם הצליחו, אבל מה שקרה פה בישראל, טוב, הקהל היה גם, פה הציבור הישראלי היה אולי יותר קשב, הם כאילו עשו מחאות פה. של יוצרים
נשמע דמיוני, נשמע דמיוני שזה יקרה עכשיו.
היה פה, כאילו, היה כמה, אני פשוט חזרתי אחורה, כאילו, לראות איך הייתה התגובה אז כשזה נסגר, והיה ממש אירוע סולידריות עם תיאטרון אל-חקוואטי, ו...
זה, לא, זה היה, כן, זה היה כשהיינו אחר. בעולם אחר. נכון, עכשיו רגע, בואו לכל האנשים שאומרים עכשיו באוטו את הדברים הרגילים. שירין, תיאטרון אל-חקוואטי העלה הופעות של אנשים שהואשמו בטרור, הואשמו, אני מתכוונת, היו אסירים, דברים כאלה. התיאטרון עוסק באיזשהו אופן, במשהו שהם יוכלו להגיד לנו, אבל תראו, הנה הם עושים תעמולה באמת, יש משהו מזה?
תיאטרון מאוד מאוד מורח ברמה הבינלאומית, כי הוא גם מערך פסטיבלים של, זה לא רק תיאטרון, יש בו גם אולם של מסך, אז יש בו גם פסטיבלים של קולנוע, קולנוע פלסטיני, ו... אין, לא היה שם, אין, זאת אומרת, אם נגיד, כמו בתיאטרון על מידן, היה שם הצגה שקשורה למשהו ש...
הייתה הצגה שכתב אדם שישב בכלא על טרור.
על רצח חייל.
נכון, נכון.
כן, כן. אבל פה בלחקוואטי, לא, זאת אומרת, לא קרה דבר כזה, לפחות ממה שאני יודעת בעשור או ב-15 שנים האחרונות.
אבל למה לא להפחיד ילדים?
אני רוצה להפגר את המחשבה הזאת, גלית, וגם למאזינים. זאת אומרת, התפקידה של התרבות זה לקחת אירוע או לקחת משהו אחד ולהתבונן על המציאות. ואנחנו חיים במציאות מאוד מורכבת, גם בקרב הפלסטינים. זאת אומרת, בקרב ישראלים, אבל גם בקרב פלסטינים.
אני מסכימה איתך, מקרינים במדינת ישראל סרטים של אנשים שהוכחו כאנסים. סרטים הוליוודים. אז את זה מותר לעשות? אני מסכימה איתך 100%. העניין הוא שיש להם את הטיעון שלה. אני מסכימה איתך שזה תפקיד התרבות. רק למדינת ישראל יש את התירוץ, לא בתקציבים שלי. בסדר, אוקיי. הם לא אומרים אסור לעלות את זה.
אנחנו מדברים על תיאטרון שהוא לא ממומן.
נכון, לא, רק שדיברנו על אלמידן. זה בוודאי שלא. אלמידן, סליחה.
אבל עדיין, כאילו, יש כמובן גבולות של חופש הביטוי, אבל פה, אם אני רוצה לעסוק ביצירה, אני פשוט תמיד לוקחת את פאודה כדוגמה
מצוינת.
לא, אני אגיד לך למה, אלפהד בעונה הראשונה, שהוא כן. היה כאילו פעיל טרור וכל כן. זה, אבל הצורים הישראלים הצליחו להביא דברים אחרים, ועדיין זה כאילו מהדמות הזאת, זאת אומרת, זה היופי של התרבות בעיניי, שאפשר אבל... באמת לפרק משהו שאנחנו יודעים אותו בשחור לבן, ולהיכנס יותר לעומק לרבדים
מותר, ש... מותר להיכנס לעומק, אבל לא לכולם.
רק ליוצרים ישראלים.
נכון, מותר. בדיוק, בדיוק, לעומק זה אפשר, אבל לא כולם לעומק. אנחנו נעשה בשטחי, הלוואי הלוואי שתיאטרון אלחקוואט יעשה אירוע לא רק בעברית ובערבית, ונוכל לבוא אליו עם הילדים שלנו גם. ושזה לא יקרה יותר, ותמשיכו לעקוב אחרי השערוריות הנוראות האלה. אם אפשר, אנחנו רוצים להתנצל בפני הילדים וההורים שהיו בהצגה הזאת. זה לא צריך להיות ככה. מדכא נורא. שירין פלח סאיב, עיתונאית הארץ, תודה רבה לך.
תודה, תודה לכם.
ביי, יום מצוין, להתראות.
תוכנית הבוקר,
חזרנו. נלי, רוצה לדעת את תוצאות הסקר, מה חושב הציבור שלנו על... הציבור שלנו.
ציבור שלנו, הבייס? את רוצה שהבייס שלנו?
הציבור, על מה צריך, איך עדיף לישון? פחות מחמש שעות או שבע ומעלה, 60%, פחות מחמש שעות, 40%, שבע שעות ומעלה, אני לא תימנו על איך כדאי או על איך הם ישנים, אבל אין ספק שלישון מעט זה הפטנט בחיים, ברצינות, באופן כללי. הסקר שלנו מגיע אליכם עם פנדה, מותג האונליין הגדול והמוכר בישראל, למוצרי שינה, החל מהיום בשעה 11. מתחילים בלק פריידי בפנדה, 40% על כל האתר, 100 לילות ניסיון למיטות ומזרנים, 30 לילות ניסיון לשאר המוצרים ומשלוח חינם על כל הזמנה. אל תפספסו, שימו לב מאזיני רדיו תל אביב, קוד קופון במיוחד בשבילכם, TLV40. זה הזמן שלכם לשדרג את השינה, המבצע עד מוצש. חפשו בגוגל פנדה, זה פנדה, הגיע הזמן שתאהבו את המיטה שלכם.
נלי אור חוגי, אתם בוחרים. בחסות
בלק פריידי בפנדה, מותג מוצרי השינה הגדול בישראל. 40% הנחה על כל האתר עם קוד קופון TLV40 עד מוצש בחצות. חפשו בגוגל פנדה ZZZ.
כן נגיד שהחלל החטוף שחזר גופתו של דרור אור הושבה אמש מעזה. אור חבר קיבוץ בערי, נרצח ביום הטבח. גם אשתו יונת נרצחה בשבעה באוקטובר. שניים ילדיו נחטפו
נכון.
לרצועה ושוחררו בעסקה הראשונה. רק הבן נראה לי היה בשנת שירות או משהו כזה. דרור היה חבר קיבוץ בערי בן 48. ילדיהם נועם בן 18, אלמה בת 15 נחטפו.
את אלמה אני זוכרת היטב.
ויאלי הבחור בן ה-20 ניצל מהמתקפה כשהוא היה בעצם לא בבית באותו זמן. דרור ויונת הוציאו את הילדים בחלון הממד וכך הצילו את חייהם, נכתב במאי 24. דרור היה הגבן הראשי במפעל גבינות של בוטיק בערי. איש שלום, יצירה, אהבה, אב כדורסל, מתרגל יוגה, חבר מאוד קרוב של גם חברה קרובה שלי, שהיא מקיבוץ רעים, ובדיוק כתבתי לה איך היא. הבוקר אז היא כתבה לי קשה ממש, אבל גם הקלה גדולה.
כן, אני מניחה שזה הקלה. זה שדרור נהרג, אנחנו ידענו.
כן.
וזה באמת בטוח הקלה למשפחתו ולחבריו. זה משאיר שתי גופות של חטופים חללים, אנחנו יודעים אז מי נשאר.
נכון.
אני מקווה שהסיפור הזה יסתם, תראי, היו הרבה הרבה דעות כאלו, אנשים אמרו נבואות זעם שלא יחזירו את זה.
נכון.
לא יחזירו את החללים, לא יחזירו את הגופות האלה, ואנחנו כן רואים שהן חוזרות.
אמרו גם שלא יחזירו את החטופים החיים ביום אחד, הם כן חזרו.
והם חוזרים, ואין שום דרך לריפוי ושיקום במדינה הזאת, לפני שהסיפור הזה נסגר. אין דרך, אין דרך. אי אפשר להשאיר את זה פתוח. ייקח 20 שנה, 20 שנה יהיה פתוח.
כמו שעכשיו, רק צוק איתן.
כמו רון ארד, כמו הפצע שנקרא רון ארד, שלא נסגר באמת במדינה הזאת אף פעם, גם אם אנחנו לא מדברים עליו, גם אם אנחנו שוכחים אותו, הוא קיים והוא משפיע על ההווה של כולנו. פצעים פתוחים מהעבר, גם אם הם נשכחים, הם ממשיכים להשפיע. ואני שמחה לראות ש... הלוואי, הלוואי, שהפצע הספציפי הזה ייסגר. כן, השבעה באוקטובר רחוק מלהסתיים.
אני רוצה להגיד לך, דיברנו על זה באמת בין הפרסומות והשירים, שדיברת על זה שלא סתם גופתו של הדר גולדין חזרה עכשיו, אורון שאול, שבעצם אנחנו גם מסיימים את זה משהו שהתחיל היה אז בצוק איתן, ב-2014.
מלחמת צוק איתן ימשיכה עד שבעה באוקטובר. זאת אומרת, שבעה באוקטובר הוא מערכה בתוך צוק איתן. אין שום, אין מה להתבלבל בזה. צהל היה באותם מקומות וראה את אותם דברים, וזה לא אני חושבת, זה מעידים מפקדים וחיילים שהיו שם.
אני כן רוצה להגיד שצ'אט ככל ועדת חקירה, לא ועדת חקירה, אני מקווה שבאמת ועדת חקירה זה הדבר היחיד שבאמת יכול לחקור, ולשים את הדגש על מי ש... על הכשלים. כי אנחנו, אם אנחנו נלמד, כמו שצוק איתן נמשך 10 שנים, אנחנו לא לומדים מהדבר הזה, שנקרא שבא באוקטובר, על כל מחדלה ועל כל שרשרת מי...
ועל כל חקירותיו. מעניין אותי הדבר הזה שאמיר אביבי אמר קודם, ששליש מהתחקירים הצהליים נפסלו על ידי צהל, בכך שהם לא תוחקרו כמו שצריך.
אבל ברור, אנחנו מכירים את מדיניות הטיוח, שאת פעם
אבל עדיין צהל הוא זה שאומר, התחקירים האלה לא מספיק טובים, זה לא מבקר המדינה.
נכון, אז אני אומרת, אבל יש אנשים שגם המטרה שלהם היא לטייח ולהוציא מישהו. את יודעת, אנחנו דיברנו אתמול עם אור הלר, אוקיי? בתוכנית שלי. והתחלנו לדבר על ועדת גרנט.
כן.
אוקיי, שהייתה אחרי מלחמת יום כיפורים, כן. ועל גורדיש, שהוא גם כן, הוא היה כולה 3 חודשים אלוף פיקוד, והוא אשם בהכל, והבן אדם שהיה לפניו היה עד מלחמת יום כיפור בעצם.
מי היה לפניו? לפני גורדיש?
אני לא יודעת, אני לא הייתי, אז תבדוק לנו רגע בליקי. בעצם יצא מזה, והוא אשם, זאת אומרת, בכל המחדל של יום כיפור, והדברים לא נבדקו, שאת יש גם דרך, איך אתה בודק דברים, מה אתה בודק. כמו רצח רבין, שלא בדקו הוועדת, איך קראו לזה? שמגר.
שמגר.
שמגר, את ההסתה, וזה נותנים משהו מאוד מאוד ספציפי, מנדט מאוד מאוד ספציפי לוועדה, לחקור משהו מאוד מאוד מסוים, או מנדט מאוד מאוד ארוך, ולא לא חוקרים את הקולות.
אמיר ברעם. אמיר ברעם.
לא נותנים, לא חוקרים עד הסוף. מבינה, לא שמעת עליו.
לא, זהו. על אמיר ברעם. נכון. הנה, את מבינה, זה נקרא, אבל זה ועדת חקירה ממלכתית, נהנה.
נכון, אבל זה, איזה מנדט אתה נותן לוועדת חקירה? גם לוועדת שמגר, שחקר רצח רבין, היא לא, לא קיבלה מנדט לחקור את ההסתה.
אני חושבת אבל שזו טעות גדולה, השם הזה שהובא הנה עכשיו, זה אנחנו מתנצלות על הדבר הזה. תכף אנחנו נבדוק את זה יותר לעומק, כן. אז אני, יש לי להגיד לך בעניין הזה.
כן.
שוועדת חקירה היא לא... תפתור לנו את
נכון,
הכל.
נכון.
הכי ממלכתית בעולם, עם האנשים הכי מעולים שאת רוצה, ששוב, צריכות להיות בהם סוציולוגיות, ונשים, ופסיכולוגיות.
ותצפיתניות.
כן, בוועדת חקירה.
למה לא?
שיבואו להיות עדות.
נכון.
אבל... לא, הם יודעות לחקור? סליחה, באמת. אני גם חושבת שמשפחות שכולות לא צריכות להיות בוועדת חקירה, אני מתנצלת. הם צריכים להעיד, צריך לשמוע אותם, צריך להתחשב בדעתם, אבל אני מעוניינת בחוקרים, ולכן אני אומרת, צריך שם פסיכולוגיות וסוציולוגיות, אנשים שמבינים בנפש האדם ובתרבות ארגונית, ולא אנשים שיש להם עניין אישי בדבר, זאת אומרת, זה, באמת, אני לא חושבת שצריך...
בסדר, בסדר גמור, כמו ש...
ושיעידו כל האנשים האלה, ודאי, ומשפחות שכולות, הרי הרבה משפחות שכולות, בגלל שאין ועדת חקירה, הם אספו בעצמם מידע.
ודאי.
היה לאשל, הוא חצי ועדת חקירה איש הזה.
נכון.
יש אצלו מידע מדהים, מדהים, לא מדהים, כאילו, יש אצלו מידע ענק. אז האנשים האלה חייבים להתייצב בפני ועדת החקירה.
נכון.
אבל אני לא יודעת אם להיות חלק ממנה. אבל כשאת
גם עובר הזמן, ככל שעובר הזמן, העדויות הולכות, נכון, הדברים
משתדרים. נכון, ומתקבעות. הולכות ומתקבעות. סיפור אחרי שסיפרת אותו 6 פעמים, 7 פעמים, הוא כבר לא ישתנה. הוא אותו סיפור, לא משנה מה אני אשאל אותך.
הוא גם כן משתנה.
כי הנרטיב שלך, לא, אני אומרת שהנרטיב שלך כמספרת, כבר יש אותו בראש, ככה זה. מבינה? בגלל המעבר הגדול של הזמן, בגלל שעברנו כבר הרבה זמן בזה. כשאנשים עכשיו יבואו להעיד, זה כבר לא הזיכרון, זה הזיכרון של איך את מספרת את נכון? הזיכרון. וזה חבל מאוד. חבל מאוד מאוד. הזמן שלנו הסתיים, ויש לי עוד כל כך הרבה על מה לדבר איתך. מזל שאנחנו נשארות עוד קצת ביחד, לא ברדיו, אבל...
אנחנו תמיד נשאר ביחד, חוגי, לא?
באמת? את לא תעזבי אותי לעולם?
את צריכה לא לעזוב אותי.
יש, 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 אין משפט טוב מזה. טוב, אז אנחנו עוד ניפגש פה ודברים, ואנחנו כמובן תוכנית תחזור עם אלי מחר, בינתיים, נלי, שיהיה לך יום מושלם.